עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103 FM
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום בפתיחת התוכנית נדבר כמובן על צום יום כיפור, מה הכי כדאי לאכול בארוחה מפסקת, מה כדאי לאכול כדי שיסוב על הזמן ארוך ביותר, מה כדאי לאכול אחרי הצום. בפינת המיתוסים נדבר על ביצים. כמה ביצים אפשר לאכול לשבוע? על הערך התזונתי של ביצים, האם יש הבדל בכמות החלבון בביצה מדיום או ביצה לארג', הרבה הפתעות נוספות על ביצים. נדבר על האם צום 16-8 או צום אחר עוזר באמת לירידה במשקל. גם נדבר על סלק, האם זה ירק או פחממה, נדבר עם מגדל סלק, וגם אני אשתף אתכם בסוף בגלידה שהכנתי אתמול, יצאה פצצה, גלידת שמנת אמיתית ביתית בלי חישובי קלוריות הפעם. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל... יש לנו שני מספרים, 1-907-22-103, את זה אתם כבר מכירים, אבל יש עוד מספר חדש, 0552-103-103 או עדיף לשלוח וואטסאפ ל 054-70-103-70 054-70-103-70 אפשר לשלוח לשם כל שאלה ומאירה תעלה אתכם לשידור. אפשר גם לשלוח שאלות בדף הפייסבוק של הרדיו או בדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, או לשלוח שאלות בתיבת האינסטגרם שלי, ואני רואה את השאלות ואני אענה גם עליהן תוך כדי. טוב, אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור אילי קונפלד, עורך הדיגיטל דוד זבולוני, ועורך הפייסבוק מאור רטה. יום ראשון, יום כיפור, בואו נדבר קצת על מה כדאי לאכול לפני הצום בארוחה מפסקת. עכשיו המטרה שלנו היא כמובן שהצום יהיה קל יותר והארוחה מפסקת תהיה מסביעה לזמן הארוך ביותר שאפשרי. אז חשבתי על הנקודות החשובות ביותר לתשומת לב מבחינת הסוף הארוך. איזה תוספת יכולה להיות הכי מסביעה? לשים לב שפסטה מאוד מאוד מסביעה, יש לה זמן עיכול ארוך יותר מתפוח אדמה או מאורז למשל, גם בטטה עם אידקס גליקמי נמוך ומסביעה לכפול זמן מאשר תפוחי אדמה. אבל אם משלבים בארוחה הזאת גם קטניות, כמו שועית לבנה או גרגרי חומוס, זה מוסיף עוד סובה, כי יש שם עוד סיבים תזונתיים ואינדקס גליקמי אפילו יותר נמוך. אם צריך לבחור נניח בין בשר או עוף או דג, הייתי בוחרת, אם אני כאילו, לא אני אישית, סליחה, אני צמחונית, אבל נניח אם אני צריכה לבחור מה יותר מסביע בשר, עוף או בקר או דג, אז בקר מסביע לזמן ארוך יותר, לוקח יותר זמן לעכל אותו. בנוסף, מבין כל הירקות שאפשר לעשות בתנור, אז נגיד דלת, קישואים, חצילים, פטריות, כל הדברים האלה, שועית ירוקה ושועית צהובה, מסביעים לזמן הארוך ביותר, לוקח הכי הרבה זמן לעכל אותם, שווה לכם לנסות להוסיף את זה, זה טיפ שאני יודעת שאני חוזרת עליו כל שנה מחדש, אבל מי שעדיין לא הספיק לעשות את זה, כדאי לכם. מה רק אם אתם אוכלים אותו הפעם, כדאי לעשות את זה לא לפני ארוחה, כמו בזמן דיאטה, כי זה תורם לסובה, אלא אחרי ארוחה, כי אנחנו הפעם לא רוצים להקטין את הכמות שאנחנו אוכלים. גם לשים לב, לא לטבל יותר מדי את הארוחה הזאת, הרעיון הוא לא בגלל הטעם, אלא כי המלח יכול לתרום לנו להופעת צמאון, צמא, מהר יותר. הטיפים לשתייה במשך היום, ביום ראשון בבוקר, קודם כל, לא לשתות מלא 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 לפני הצום, זה לא נותן כלום. כדי לרוות את הגוף צריך לעשות כוס מים, נניח קטנה כל חצי שעה, משעות הבוקר המוקדמות. מים, לא שתייה מתוקה, למה? כי גם סוכר יכול לגרום לצמאון. עכשיו לגבי קפה וקולה. קפאין וקולה אצל חלק מהאנשים, לא אצל כולם, גורמים להשתנה מרובה ולהתייבשות מסוימת, אז גם בהם כדאי להפחית אפילו כבר מיום קודם. אבל יש כאלה שטוענים שקפה גורם להם לכאבי ראש, אם הם לא שותים אותו דווקא, אם מנעות מקפה. בזמן הצום. ואז הרעיון שעלה, ששמעתי עליו, זה לא לשתות קפה כבר 3 ימים, כלומר מהיום, מלפני הצום. אני לא חושבת שזה יכול לעזור במשהו, אני פשוט חושבת שמקדימים את הכאב ראש להיום. אז מהבחינה הזאת היא דווקא לא. אחרי הצום, לאכול משהו קטן עם סוכר, לחכות כחצי שעה, ואז לאכול ארוחה קלה לעיכול, לא טוב בשר ודברים מטוגנים. מיד אחרי הצום, כי הקיבה אחרי שהיא נחה 25 שעות, יהיה לה מאוד קשה, זה עושה תחושה לא טובה, וזה משהו שהוא לא נכון לעשות את זה. אוקיי, אנחנו עוברים לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום, בפינת המיתוסים, אני רוצה לדבר אתכם על כמה ביצים אפשר לאכול לשבוע, ועוד על הערך התזונתי של ביצים. אז קודם, הקדמה קצרה, קודם כל, הרבה ויכוחים אני שומעת על כמה ביצים מותר בשבוע, 1 ליום, 2 לשבוע, 14 לשבוע, כל מיני מספרים. אז קודם כל, מבחינה מדעית, אני יודעת שפעם אמרו להמעיט בביצים, אבל היום כבר יודעים שאין בכך קשר בין כמות הביצים שאוכלים לבין מחלות לב וההפך. מחקר אחרון שפורסם הראה ששתי ביצים ליום, כלומר 14 בשבוע, מפחית מחלות לב בגלל הלציטין שנמצא בביצה. ליציטין מדלל את הדם ומפחית מחלות כלי דם. יש בביצה יתרונות מדהימים שחבל להפסיד אותם. החלבונים של הביצה מדורגים במקום הראשון מכל המזונות מבחינת האיכות שלהם והתאמה שלהם לבניית השרירים שלנו ולמערכת החיסון וגם למניעת נשירת שיער. יותר טוב אפילו מבשר דגים ומוצרי חלב. כך ש... גם אם יש קצת נטייה לקולסטרול בדם, כרגע ההמלצה היא שכן אפשר נניח ביצה אחת, אם אני עדינה, ליום, וכשמדובר בצמחונים כנראה שיותר. כדי לברר עוד דברים מעניינים מאוד על ביצים, אני רוצה להעלות לשידור את אלעד לוי, שמגדל ביצי חופש, לול חופש, כבר דור שלישי או רביעי, אם אני לא טועה, ולשאול אותו עוד כמה דברים. אלעד, אתה על הקו?
אלן.
שלום, מה שלומך, מה שלומך?
זה הקדמה, אני חושב שאני מדען, אני לא מדען, אני חקלאי, מאיה.
נו, מצוין, אני דיברתי על המדע, ואתה תספר לי על הביצי חופש, מה זה אומר שהם בחופש, כי הם באיזה מקום כזה ענק, 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 אבל הם פשוט לא סגורות אחת-אחת, נכון?
כן, התרנגולת שהיא בעצם חופשייה למעשה, תשתה שהיא רוצה, תאכל שהיא רוצה, תיכנס להטלה שהיא רוצה, חופש שהיום כבר עומדים גם בתנאים אירופאיים מאוד מחמירים, בכמה מטר אפשר לשים את כל תרנגולת, כן, היא משוחררת.
אבל השאלה היא כזאת, מי שאומרים לו ביצי חופש, יכול להיות שהוא מדמיין בראש ביצים שמסתובבות באיזושהי חצר גדולה כזאת על האדמה ואוכלות עשב, זה קורה בפועל באיזשהו מקום או שאין הגדרה כזאת יותר?
זה מאוד טריקי, כי יש עניין של מצד אחד רוצים שבאמת יהיה חופש בחצר ומסודר, אבל היום זה בתוך מבנים די גדולים ומרווחים ומעוברים כמובן,
כן.
כי לשחרר לחצר תהיה חשיפה של התרנגולות למחלות שמגיעות, למחלות, לקנימות, לכל מיני דברים שבעצם יגיעו מבעלי כנף אחרים בטבע.
אני משערת שגם מהמזג אוויר אולי טיפה.
גם איזה גביר, אבל הראינו כניסה ויציאה, אבל תרנגולת בעיקר אוהבת את המזג גביר הסתווי והחורפי, ופחות הקיצי.
כן.
בקיץ די קשה לה, מה שבכלל, אם זה בכלוב, אז הרבה יותר קשה לה, כן.
אז מה, יש לכם שם המזגן?
לא, אצלנו, עלול, אנחנו גרים בישרש, אנחנו חקלאים בישרש, אמר דור שלישי, אנחנו דור רביעי באמת.
כן.
אמרת מדויק. מדהים. ובאמת שנים של אהבת תרנגולות, וכן, גם אנחנו התחלנו בכלובים, כי ככה כולם היו רגילים, והתקדמנו עם הזמן, אז הם באמת אצלנו במבנים מאוד גדולים, ויש עברור מקצה לקצה, והיא משוחררת, והיא נמצאת במקום שנוח לה, אנחנו מקבלים כמה שיותר.
זה, אז מי שאוכל ביצים זה לא נקרא התעללות בבעלי חיים, אם אני מבינה ממך.
לא, האמת, באמת שלא, גם מוזמנים לבוא לראות, אני תמיד אומר, בואו תראו.
כן.
זה באמת עובד, זה נעים, וזה
נחמד. תגיד, עכשיו יש לי שאלות. חלמון כתום, מה זה אומר?
חלמון כתום זה תלוי במה שהתרנגולת אוכלת, ככל שהתזונה יותר עשירה, גם באומגה, גם בדגנים, גם בבית הקורטן, נכון, זה קצת יותר יקר לחקלאי, וגם הביצה תהיה טיפה יותר יקר, כן.
אבל היא יותר בריאה?
מן הסתם, מקבלת יותר דברים, יותר מהכל, יותר אומגה, יותר חלבון, יותר סידה, יותר מהכל, לכן כן, היא גם יותר... מן הסתם היא גם תהיה הרבה יותר...
אז בעצם מה שאתה אומר זה שתמיד שאני רואה חלמון שיותר כהה או כתום, אז הביצה גם מידע על זה שיש לה ערך תזונתי יותר גבוה.
אני חושב נראה לי שכן. כן, כן.
ועכשיו, יש לי עוד שאלה עליך אם הבנתי נכון, שזה הפתיע אותי מאוד. אני יודעת שהגודל של הביצה תלוי בגיל של התרנגולת, נכון?
מדויק.
אז ככל שהיא יותר מבוגרת, הביצה יותר מה? גדולה?
ככל שהיא התרנגולת מבוגרת, הביצה יותר גדולה.
כן.
ובכלל, זה אגדות אורבניות, כל מיני דברים שעושים דברים מיוחדים, תלוי מה היא אוכלת וככה הביצה נראית.
אז השאלה שהופתעתי כשעשיתי איתך את הכתבה לתוכנית חיסכון, האם באמת בגודל מדיום או בגודל לארג' אין כזה הבדל בכמות של החלבון בביצה?
אז בואי נפץ ביחד את סיפור גודל הביצה. נראה לי זה אחלה תזמון.
כן.
קודם כל, מתכונים שמפרסמים בספרי גודל בישול, המתכון הוא לפי מדיום.
אוקיי.
לפעמים אנשים רוצים את הגדל, לא, אבל זאת פעם, זה הרגל של מי שאופה, או אופה. אז קודם כל, הבסיס הוא מדיום.
אוקיי.
אבל מה שיש בתוך מבחינת הערכים, זה אותו דבר. זה רק תוספות של עוד נוזלים בתוך הביצה.
זאת אומרת, ביצה לארג' היא תהיה עם יותר נוזלים, אבל עם אותה כמות חלבון כמו ביצה מדיום.
נכון.
שזאת הפתעה רצינית מאוד לכל מי שסופר גרמים של חלבון.
האמת שמי שרוצה לדאוג באמת בדרך כלל, גם הביצה מדיום היא ביצה שבאופן, היא הביצה שמוטלת באופן ממוצע.
אני חייבת להגיד לך שאני חושבת שהגודל של המדיום יורד עם השנים, שאני הייתי קטנה, המדיום היו יותר גדולות, אני זוכרת נכון.
לא, מאיה, זה לפי משקל, יש דווחים.
אבל הדווחים השתנו אולי ב-50 שנה שאני חיה, 60.
זה אני לא יודע, אבל אני חושב שהדווחים הם קיימים, נכון, יש את החלק הנמוך ויש את החלק הגבוה.
כן.
על איזה...
יש בכלל, יש ביצה שמאל בכלל, יש כזה דבר?
כן, בוודאי.
שזה מה? שזה של תרנגולת שהיא מה, בת כמה?
שהיא ממש צעירה, בסביב היא בת 4 חודשים, משהו כזה, 5 חודשים.
ואז מה עושים עם השמאל? אני לא ראיתי שקונים כאלה בכלל.
קודם כל קונים, יש כאלה שקונים מי שרוצה ביצה יותר זולה, נכון, זה לא על המדפים.
כן.
אז זה בעיקר הולך לתעשייה, היום התעשייה היא מאוד מפותחת של כל הביצים, כל הפיסטור והדברים, יש מפעלים מאוד מתקדמים היום שעושים את זה. פעם היה מותר להחזיק במסעדות ביצים, היום בדרך כלל כולם מחזיקים כדי ביצים, אני חושב שהטעם הוא אפשר להשוות, אבל זה כבר עניין אחר, על טעם וריח אי אפשר להתווכח, אבל כן, אז זה הולך בעיקר לתעשיית הביצים.
אלעד, גם עוד משהו שאני רוצה לפרגן לך, זה שאצלך מהרגע שהביצה מוטלת, עד שזה מגיע לבן אדם הביתה, זה יום, אם אני מבינה.
האמת, זה גם כן, את צודקת, ותודה על הפרגון, אנחנו בישרש, משק לוי, באמת משתדלים שיגיע לקצה, ללקוח קצה, מקסימום אחרי יומיים. יום וחצי, זה אצלו בפתח הדלת.
סופר
טרי. אנחנו באמת מאמינים שהטריות היא איש עם המשחק בביצים.
יפה.
איש עם המשחק, זה מה קרה לביצה מרגע שיצא אצל הלולן, עד שהגיע אל הלקוח הביתה. זה מה שחשוב. ואיך היא הוחזקה, ואיך היא מטופלת, וזה חשוב לעמוד, להקפיד על
הקריטריונים האלה. וגם יותר טעים. תודה רבה רבה, אלעד, תודה רבה.
תודה שיהיה לכולם שנה טובה, ובריאות טובה.
שנה טובה, בריאות טובה, חתימה טובה, אלעד, ואנחנו נשתמע עוד פעם.
תודה.
היה מעניין מאוד. תודה רבה רבה. ויש לנו כבר מאזינה על הקו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, בסדר, הפעם אני רציתי לשאול...
הפעם זה אומר שכבר דיברנו, אה?
כבר דיברנו בעבר, כן. הפעם זה על עודף, עודף בכמה דברים. עודף בנטרן.
שנייה רגע, את שומעת משהו ברקע? כן, אנחנו כולנו שומעים.
אז אני אמניח, כן, זה קצת, אני לא מוותר עלייך, אז הוא גם שומע. רגע.
אז זה בדילי טיפיים.
אנחנו מאוד נהנים מהתוכנית, היא באמת מעשירה.
תודה רבה, תודה רבה.
כן. אז זה ככה, עודף בנטרן, כן. עודף בויטמין D, mm-hmm. שאנחנו לוקחים אם אנחנו מגזימים mm-hmm. טיפות, ואחרון זה עודף בחלבונים. אם זה משהו מכל השלושה האלה יכולים להזיק.
כן, כן, ברור שכן, מכולם. העניין הוא שכל אחד זה תוכנית בפני עצמם, זה הרצאה של שעה, אז אולי אנחנו נחדד טיפה את השאלות. כן. ונתמצת את השאלה שלך, אנחנו מדברים על עודף ויטמין D, עודף נטרן ועודף חלבון, כן?
כן, כן.
טוב, אז בואי נתחיל מעודף נטרן. מלח, בניגוד לנניח סוכר, שאני יכולה להגיד לך שאפשר לחיות מגיל 0 עד גיל 120 בבריאות מלאה, בלי לצרוך אפילו פעם אחת סוכר לבן, לא צריך את זה, הגוף לא צריך סוכר, אז אי אפשר לחיות בלי מלח, כי הנטרן כן דרוש לויסות לחץ הדם ולפעילות של השרירים ושל העצבים. אז צריך כמות מסוימת של מלח. חוסר מלח אי אפשר לחיות בלעדיו. גם השרירים מתחילים לפעול פחות טוב, וזה לא, אין כזה דבר. העניין הוא שאנשים אוכלים פי חמש מלח ממה שצריך, ועודף מלח עושה לחץ דם.
אז המידה היא כף ליום?
כף? אוי ובוי, לא, 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 אוי ובוי, איך הגעת לזה? לא, לא, לא. אז מה שאנחנו צריכים לדעת, זה שצריך נניח, ההמלצות מדברות על, בואי נגיד, פחות מ-2000 מיליגרם ליום, אנשים אוכלים מעל 5,000. 1200 זה חצי כפית מלח, אנחנו צריכים בערך משהו כזה, בואי נגיד אם אני מעלה את זה טיפה, כי זה עוד איכשהו לא מזיק, עדיין אנשים אוכלים הרבה יותר. איפה נמצא המלח? מתחבא. איפה הוא מתחבא? במאכלים מתועשים, בבשר מוכשר, בתוך נגיד מוצרים מתועשים, נקניקים, רטבים, חמוצים, ירקות חמוצים, בעיקר, וגם בכלל באופן כללי, בלחם יש מלח, בגבינות רגילות יש מלח, הלבנות, אם אני אומרת, לא בולגריות אפילו. בכל דבר יש. ואז עשו מחקרים ובדקו כמה מתוך המלח שאוכלים, זה מהמלחייה שמנערים על אוכל לפעמים, וראו שהמלחייה היא חלק מאוד מאוד קטן, פחות מ-10%. מי שצריך להימנע מעודף מלח, צריך להתחיל להפחית את הדברים עם הרבה מלח, שזה רוטב, רוטב סויה, גבינות בולגריות, מלפפונים חמוצים וזיתים, נקניקים, קבנוס כאלה, דברים כאלה. כן, זה דבר ראשון. דבר שני, לאכול אוכל כמה שיותר טבעי ופחות מתועס, כי במתועס תמיד יהיה מלח מסוגים שונים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, לגבי העודף ויטמין D. ויטמין D הוא ויטמין שנחשב לויטמין מסיס שמן, הוא לא מסיס מים. מה זה אומר? שהעודפים שלו לא מופרשים החוצה בשתן, כמו ויטמינים מסיסי מים, אלא נאגרים בכבד. יש דבר כזה, עודף ויטמין D. העודף ויטמין D עלול לגרום לבעיות כליה, לכל מיני דברים אחרים. היום הרבה אנשים נוטלים תבליות של ויטמין D, סתם, לדעתי לא בצורך, לא, לא... יוצא אליהם בדיקה שטיפה חסרת, רך ישר עודף ויטמין D. ויטמין D נמצא גם בעור שלנו בצורה לא פעילה, והופך להיות כן פעיל, אחרי 10 דקות של חשיפה של הידיים ליום לשמש, וגם הוא נמצא במאכלים כמו דגים, ביצים, חמאה וכו'. אז אפשר להשיג אותו גם באוכל, וגם עם חשיפה קטנה לשמש, קצת שמש ליום זה דווקא בריא בעיניי, לא צריך להימנע מהשמש בכל מחיר, השמש היא לא דבר שהוא רק מזיק, יש בה הרבה דברים טובים גם לנשמה. עודף חלבון.
אבל הסקאלה אבל, שזה מ-0 עד 40.
בואי, תקשיבי, אני לא יודעת לגבי הבדיקות האלה.
כאילו, אם יש...
אני לא רוצה להתייחס אליהם, כי נראה לי אישית ולעוד חברים ורופאים שלי, מוזר של 99.99% מהאנשים בארץ שטופת שמש כמו ישראל יוצא חסר. מילא אם זה היה באחוזים הגיוניים, תגידי 70% אפילו, אבל 99.99% מהאנשים יוצא להם שחסר, אני לא רוצה להתייחס לזה ברשותך. והעודף חלבון, ששאלת, העודף חלבון הוא נמדד בדרך כלל בגרמים צריכה ליום, יחסית לפעמים למה עוד את אוכלת בתזונה שלך, ולפעמים יחסית למשקל הגוף. בוא נגיד שאת בן אדם צעיר ובריא, ועושה מלא ספורט ובונה שרירים, אז מגיעים להיום איזושהי נוסחה שאומרת שאפילו 3 קילו לגרם משקל גוף, כן? בהנחה שהמשקל הוא לא עם שומן מיותר, אלא כל מנגיד שרירים ומסה כחושה, אז זה יוצא עוד בסדר. אממה, הרבה אנשים עם סוכרת שפוגעת בכליה, או עם מחלות כליה אחרות, או סתם בגיל מאוד מבוגר שכבר קשה לגוף לפרק את עודפי החלבון ולפריש אותם החוצה, אז אומרים שלא טוב במקרים האלה, עודף חלבון, אז כן יש דבר כזה. להגיד לך שזה דבר נפוץ? לא, קשה להגיע לעודף חלבון, אם את לא מוסיפה לעצמך בכוונה, 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 בשביל לבנות מסת שריר, ואת כל היום מתעסקת עם ספירת חלבונים, ושותה אבקות חלבון, אוכלת יוגורטים או שערי חלבון, בודקת גרמים של עוף, בשר ודגים, ואוכלת קופסת טונה ביום, ועוד קופסת קוטג' ביום, ואז חטיף חלבון, וקשה להגיע לעודף חלבון. יש כזה דבר, אבל בוא נגיד ש... אני סקפטית לגבי אם את באופן אישי מגיעה אליו, ואם גם, שוב, לשים לב אליו במקרים של מחלות כליה, או סוכרת, או גיל מבוגר. בסדר?
הבנתי. אז רגע, זה משפיע לגבי סוכרת
סוכרת עלולה לא מטופלת בעיקר, ואנשים שממשיכים לאכול פחמימות, למרות הסוכרת, זה עלול לפגוע בכליה.
לא פחמימות, דיברנו על חלבונים.
כן. אנשים שיש להם סוכרת והם אוכלים פחמימות, זה מחמיר את המצב של הסוכרת, והמצב של הסוכרת בעצמו, בפני עצמו, עלול לפגוע.
אבל את אומרת שוב פחממות, אנחנו מדברת רק על חלבונים.
אני מבינה, אבל שוב אני אומרת, הבעיות כליה הם באנשים של סוכרת, שהם ממשיכים לאכול פחממות, זה יפגע להם בכליה, ואז עודף חלבון מסוכן.
הבנתי.
בסדר?
תודה, איתי על הכל. תודה רבה.
תודה.
חתימה טובה.
ושבת
שלום.
שבת נפלאה, ויש לנו עוד מאזינה? שלום. מאזין.
היי, שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה לאל. מתרגש, אתה שמח להקשיב לך וליהנות מהעצות שלך. זה פשוט אני מתמיד לשמוע, ואני סקרן לגבי התשובות היום.
איזה כיף, תודה. בוא נראה מה השאלות, שאני אדע לענות, אולי אני לא יודעת.
לא, את בוודאות יודעת.
נו, אתגרת אותי עכשיו.
אז קודם כל, אני כבד משקל, אני די שמן, מעל 110 קילו, אני כל הזמן, כל החיים נלחם עם המשקל שלי. יש לי בעיה הורמונלית, TCH נמוך, לא בטיפול מבחירה, בוא נגיד ככה. ואני כל פעם נלחם, אני לא אוכל הרבה במהלך היום, אני אוכל די סביר, אני עשיתי כל מיני סוגים של דיאטות, ממש כמויות מסחררות, וכל פעם אני נתקל בירידה, עד עצירה, אחרי העצירה שלי, אני מתחיל פתאום ככה, גלים עולים, יורדים, עולים, יורדים, ואז אני קצת מתייאש, ואז אני חוזר למצב רגיל. כל דיאטה שתגידי, אני עשיתי אותה.
אני כאילו מבינה את התהליך שאתה עובר, אני פשוט לא כל כך הבנתי מה אתה שואל פה.
השאלה שלי, אני רוצה מאוד לרדת במשקל.
כן.
אני יודע, העקב אכילס שלי שאני לא עושה ספורט, אני מאוד מאוד יודע.
אני לא בטוחה, אפשר לרדת במשקל גם בלי ספורט, ואנשים מהמשקל שלך הוא יותר גבוה בהרבה אפילו, ב-20 קילו יותר ממה שאתה נמצא, ירדו אצלי יפה מאוד במשקל, ורק אחרי שהם ירדו התחילו לעשות פעילות גופנית.
אז
אני מאמינה בגישה שכשעושים משהו שהוא טוב ונוח, אז לא נשברים ועולים בחזרה, אפשר להמשיך איתו כל החיים, כי סך הכל, אם אתה עושה משהו שכיף לך וטוב לך, ואתה כן משלב את האוכל שאתה אוהב, אז למה שתישבר, למה שתחזור אחורה, אין איזה באמת סיבה.
זהו, הנקודה היא שבגלל שיש לי את הבעיה ההורמונלית...
לא נכון, אתה מטופל פה תרופתית...
זהו, אני לא לוקח את התרופה שאני צריך לקחת אותה.
מה התרופה שאתה צריך לקחת?
זה טסטוברון, זה זריקה קצת אותי. עכשיו, זה מגיל קטן מאוד, אני עם הבעיה הזאת, ואני...
אז תטפל בבעיה?
אי אפשר לטפל בזה, זה משהו שהוא טבוע, אני לא יכול לצאת מזה מהנקודה הספציפית הזאת, אבל אני יודע שגם הרופאים התחילו להבין ותוך כדי השיחות
שלי איתם. אני רגע, אני כאילו מנסה להבין, אתה רוצה להגיד לי כזה, אתה אומר ככה, אני עושה דיאטות, עשיתי את כל הדיאטות האפשריות, אני ירדתי במשקל, עליתי, ירדתי במשקל, עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי, ירדתי, אבל זה בגלל בעיה הורמונלית, אני הבנתי נכון?
כאילו אני נשען על הבעיה ההורמונלית.
אתה כאילו מתרץ את זה בבעיה ההורמונלית, אבל הסיבה שאתה עלית במשקל זה לא הבעיה ההורמונלית, זה בעיה שאתה לא מתמיד בדיאטה, ולמה אתה לא מתמיד בדיאטה? לא בגלל הבעיה ההורמונלית, אלא בגלל שאתה לא עושה משהו שנכון לך לאורך זמן כנראה.
זה בוודאות נכון.
נכון.
צודקת, אבל הנקודה היא פה, הקטע שאני... בטווח שאני בדיאטה ממש בתהליך של הרזיה, בתהליך של מבוקר, של שמירה עם כל הנתונים ועם כל ההקפדות ועם השיחות שאני שומע, אני עושה את זה כמו שצריך, ואנשים שעושים כפול ממני הם יורדים ואני...
מה אתה משווה? מה אתה משווה?
זהו,
אין פה עניין של השוואה, אתה זה אתה, ועזוב רק כרגע עם בעיות הורמונליות בלי... עם היסטוריה של דיאטות שהרסה לך את המטאבוליזם, עם גנטיקה לא טובה, זה לא רלוונטי בכלל. אתה יכול להסתכל, זה המצב שלי, זה מה שאני צריך לעשות. אל תסתכל על מה אנשים אחרים עושים, וכמה הם יורדים, ומה הם עושים.
כן, אבל זה מתיש לפעמים.
לא, אני אגיד לך למה זה מתיש. אתה מתיש, שוב, אני חוזרת לאותה נקודה. זה מתיש אותך, כי אתה עושה משהו שהוא לא נכון בשבילך, שאתה מרגיש בו, שאתה צריך להשקיע המון, ואתה צריך לוותר על המון, ואתה צריך לעשות הרבה שאתה, כאילו בשבילך זה מאמץ, לעבור יום נניח בלי לאכול משהו ספציפי שאתה רוצה לאכול אותו, יכול להיות שזה בשבילך איזשהו מאמץ ממש גבוה. עכשיו, אני לא יודעת מה אתה רוצה לצורך העניין, לדעתי אפשר לשלב את זה בתהליך ירידה במשקל, גם אם זה אומר שאתה יורד נורא נורא לאט, מבחינתי קילו בחודש, אבל אתה יורד ואתה לא עולה בחזרה, ואתה משלב את מה שאתה רוצה, ואתה לא מרגיש אתה מסכן, ואתה הולך לישון מרוצה עם עצמך כל יום, במקום להרגיש בבאסה, על זה שקשה לך, או שאתה מוותר, ואז בבאסה על זה שנשברת ועלית, ובכל מקרה אתה הולך לישון באיזושהי באסה. אז בשביל מה? אז צריך ללמוד כן לשלב את זה, ואני חושבת שלאט לאט אמורים להבין בתהליך הזה, שזה דברים שהם לא ראויים. לא שווה לשמין בשבילם, סתם, אני לא יודעת, תן לי דוגמה למשהו שאתה...
אני אתן לך דוגמה, אני 80% אני by the book מה שנקרא, אני...
מה האוכל, תן לי דוגמה לאוכל שאתה רוצה לאכול, אנחנו מבין.
אני אהיה פחממה, אני לא אשקר, אני אהיה פחממה.
תגיד לי שם של אוכל.
ספגטי, שניצל ביום שישי.
שניצל ביום שישי לא בעיה. ספגטי זה מה שיעשה לך את התפריט מוצלח. אפשר לשלב אותו כל יום, זה לא בעיה. זה לא בעיה.
אני כמעט ולא נוגע בלחם.
נו יפה, אז על כמה, על אחת כמה.
זה גם לא מפריע לי, זה גם לא מפריע לי.
תקשיב, אין שום, אני פשוט אנחנו מעריכים המון, ואני כבר צריכה להתחיל לקצר.
כן, אוקיי.
אין שום בעיה לשלב ספגטי כל יום. אם זה מה שיעשה אותך שמח, ואתה תתמיד איתו הרבה זמן, אתה, ושניצל כל שבוע, אין שום בעיה לשלב פעם בשבוע שניצל, שום בעיה. פשוט צריך לחשב את זה כמו שצריך, וברגע שאתה משלב את זה ועושה את זה בלי להרגיש מסכן, אפילו אם זה לא מתאים לך הורמונלית, לא מתאים לכלום. הירידה במשקל היא יותר חשובה, בלי ספורט.
אז איך עושים את זה?
עם פחות קלוריות ממה שאתה שורף, אני כבר, אני לא יודעת מה להגיד, כי אם אני עכשיו אתחיל להתאים לך תפריט, זה עוד איזה 10 דקות, אז אנחנו כבר מדברים כבר הרבה זמן, ויש לנו תוכנית ארוכה.
כן, אוקיי.
עוד מאזינים שמחכים, אבל אני אגיד לך מה, התוכנית הבאה זה אחרי סוכות. עכשיו לא, עכשיו שבוע הבא זה ערב סוכות, השבוע אחרי זה זה ערב עוד סוכות. תתקשר עוד פעם, בעוד כמה זמן שזה יוצא, שבועיים, 3 חודש, אני לא בדיוק...
אוקיי, ואני אנסה לתאם...
ואני אבדוק אם אני יכולה. בינתיים אני יכולה להגיד לך שהגישה היא שלי, שחייבים לשלב דברים שאוהבים כדי להתמיד לאורך זמן, ובגלל זה דיאטות שמתונות, הרבה יותר מוצלחות תמיד מצום 16-8, שאני תכף אדבר עליו.
עשיתי את זה גם.
יפה, אבל זה לא מתאים לך, אז לא מתאים. אתה צריך לעשות משהו שטוב לך. בסדר?
המון המון תודה רבה. אני לקחתי את הטיפים, ולזאת השם בלי נדר נדבר בו של השבועות. תודה רבה רבה.
תודה רבה רבה. מאיר, יש לנו עוד מאזין או שאני עוברת לפינה? יש עוד... כן. אז יש לנו עוד מאזין, לפני הפינה של טוב לדעת על הסלק. שלום.
שלום היה.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מעולה, קודם כל גמר חתימה טובה.
חתימה טובה?
וחשוב להציין שאני שומע מאזין קבוע של התוכנית שלך מדי שישי.
תודה, תודה.
באמת נזכר המון מהטיפים שאת נותנת.
אני שמחה לשמוע.
כך, יש לי שלוש שאלות יחסית קצרות.
בוא נתחיל בראשונה ונראה אם יש לנו זמן לכל השאלות.
מעולה. אחת מהן, אני אשמח לדעת באמת את הסוג וכמות הירקות והאגוזים, למשל, שאדם צריך לאכול ביום, על מנת לכסות את המכסה היומית מבחינת ויטמינים ומינרלים. בסדר, הכמות המינימלית שאדם צריך.
בשביל לחסות ויטמין A אתה צריך גזר שלם, בשביל לחסות ליקופן עגבניה שלמה, בשביל לחסות פלפל אדום, סליחה, ויטמין C רבע פלפל אדום למשל, בשביל לחסות חומצה פולית חמישה לחסה. נניח, אבל אני כאילו, זה מה שאני אומרת לילדים שלא אוהבים לאכול ירקות, בתור מבוגר, אני יכולה להגיד לך חד משמעית שהייתי מעדיפה שתוכל פי ארבע מזה.
כן, כמובן, זאת אומרת, אבל הכמות המינימלית בעצם היא מספקת.
לא יודעת, זה תלוי מאוד התזונה שלך, אם אתה אוכל זבל של הזבל של הזבל וכל היום חטיפים, אז הכמות הזאת לא תמנע לך מחלות.
לא, לא, אני ספציפית אוכל בריא, אבל כן חשוב לי לדעת.
אבל אם אתה אוכל בריא, אז למה אתה כאילו עושה את החישוב הזה של מה המינימום שאני צריך? בואו נגיד יום אחד היית בבודפסט, לא היה שם ירקות טריים, לא אכלת ירקות טריים, לא קרה כלום, אבל על בסיס יומי לאכול רק את הכמות הזאת, לא נראה לי שזה מספיק, צריך הרבה, לדעתי כדאי הרבה יותר.
הבנתי.
כי אני אגיד לך, א', אנחנו בטבלאות לא מחשבים את הכל. אני מחשבת ויטמין C, ואני יכולה לחשב חליקופן, ויטמין A, חומצה פולית, ויטמינים B שלא נמצאים בירקות בכלל, אלא נכון. בבשר וקטניות, ברזל שלא כל כך אפשר להשיג, סידן שזה יותר ממוצרי חלב. אני מחשבת את הדברים שאני יודעת לחשב. יש בירקות דברים שהם בלתי מחושבים וצריך אותם.
הבנתי.
סיבים תזונתיים, אין היום הגדרה תאכל ככה וככה, לפי משקל גוף לא, אבל כדאי כמה שיותר למניעת בערך כל המחלות שקיימות, כולל בריאות המעיים ומחלות לב וסוכרת. אחר כך יש כל מיני סוגים של נוגדי חמצון שצריך אותם, שלא מחושבים לך בטבלאות שאתה יכול לראות אותם.
ועדיין צריך אותם כמובן.
כן, חד משמעית.
הבנתי, כן. בסדר גמור, אוקיי. ושתי שאלות קצרות.
כן, הרגע, אוקיי. כן. לא, דיברנו על אגוזים ושקדים, אין כאילו, האגוזים אוקיי. והשקדים ששאלת הם לא ב... אני לא יכולה לענות על זה בגלל הקטע של ה... מה עוד אתה אוכל, נגיד הם מקור טוב לברזל, סידן, מגנזיום, אבץ, כל אלה אפשר לקבל גם בדברים אחרים, אבל השאלה מה יהיה עוד אתה אוכל, אז אין לזה, אני לא יכולה להגדיר לך.
הבנתי.
אוקיי, שאלה שנייה בקצרה.
כן, לפתיתי סויה, אם ניתן לאכול אותם, גם ללא השריה, אם זה בסדר, אם זה לא מזיק.
יש שם איזה קצת כל מיני חומצות שמעכבות ספיגה שמתפרקות רק בחום אפייה ובישול, אבל זה לא רלוונטי, נגיד, זה פשוט יותר קשה לגוף להפיק מהם את מה שאפשר להפיק, אבל בסוף הגוף...
אני פשוט שם את זה בגרנולה למשל, פשוט בזה אני שואל אותך.
מה, וזה טעים לך? כי כאילו לי זה...
את לא מכישה, זה כאילו...
זה היה לי, אני אגיד לך, לקחתי אותם ככה. כמו שהם, שפכתי עליהם חומץ, שום, ומלח, ואני לא זוכרת מה עוד את הטבלינים, וזה ספג את זה בשנייה, אבל נשאר קשיח, ואז חרסמתי את זה ככה, כמו איזה חטיף כזה, וזה היה, כאילו, לא יודעת, עוד איכשהו, לא יודעת, אני כאילו פחות מתחברת, אם זה טעים לך, סבבה, אתה לא מזיק.
לא, אבל שזה מרובב, זהו, שזה מרובב, עם עוד הגרעיני חמניה, ודלה,
אותו דבר, אותו דבר.
לשואל,
אפשר להשיג מזה.
כאילו, אין בעיה לאכול את זה כפי שזה?
לא, בוא נגיד אתה לא מזיק, אתה סופג את הכל בסוף, כן.
הבנתי, בסדר גמור, ושאלה האחרונה, דעתך על הפקת מקה לצורך העניין, כמה היא באמת זה משהו שהוא...
פול, אתה מתכוון לירוקה של התה?
לא, יש הפקה חומה כזאת, אם מוכרים את זה בכל מיני רשתות של...
נשמע לי כמו עוד איזה גימיק שיווקי שאני הייתי חושבת שנסתדר בלעדיו, אני לא הייתי קונה ולא קניתי עד עכשיו, ואני חושבת ש...
הבנתי.
בסדר
גמור.
יופי, תודה רבה. ואנחנו עוברים לפינת טוב לדעת. שאלתם, האם סלק זה פחממה או ירק? אז שימו לב, בסלק יש בערך 40 קלוריות ב-100 גרם, זה בערך מחצית מהקלוריות שיש בתפוח אדמה, שזה יותר דומה למה שיש בגזר למשל הקלוריות, אז אני שמה את הסלק ברשימת הירקות. סלק אחד ממוצע זה נניח בערך 40 קלוריות. בסלק יש מינרלים חשובים מאוד, ברזל, אשלגן, נוגדי חמצון, כמו בטעין שעוזר בביסות לחץ דם, יש בסלק סיבים תזונתיים שעוזרים מאוד לפעילות מערכת העיכול שלנו, וגם עוזרים לאנשים שסובלים בעיות של חומציות יתר בקיבה. כדי לדבר עוד על סלק ודברים מעניינים לשאול, אני רוצה להרחיב עם משה סעדון, שמגדל סלק. משה, אתה על הקו?
שלום, שלום.
שלום, מה שלומך, משה?
אני מוכן בהחלט לשאלות, בבקשה, כן, כן.
מצוין, אז קודם כל רציתי לדעת מתי העונה שהכי טוב לקנות סלק.
תראו, סלק, למען האמת, אנחנו מגדלים כל השנה.
אוקיי.
אבל העונה הכי טובה, מי שאוהב סלק איכותי, עסיסי,
כן.
שאין בו סיבים, שהוא מתבשל מהר, לעונת החורף. זאת אומרת, מאוד חודש וחצי, חודשיים לקנות סלק, זה הרבה יותר טוב מאשר סלק הקיץ, אבל גם, אנחנו גם יודעים לגדל סלק בקיץ, סלק לא רע ואיכותי, אם קוטפים אותו בזמן ולא נותנים לו לנשות באדמה יותר מדי, מעבר לזמן שהוא...
ונגיד נדרש. שאני קונה בחורף, כמה זמן אני יכולה לשמור אותו בבית נגיד?
אני לפעמים מביא הבית הסלק, מהסופר, או לא, אני לא מביא מהסופר, מה אני מביא הסופר, לא, לא. ושם לי בסקית ניילון, במקרר, ומושך, אבל אם יש לו עלים למעלה, אנחנו, הייתה פעם דרישה, לקטוף את הסלק עם 5 סנטים של עלים. היום ירדו מהדרישה הזאת.
למה הייתה דרישה כזאת? כדי לראות שזה טרי כאילו?
כאילו החתיכת העלים שנשארת מעריכה את חיי המדף של הסלק.
אוקיי.
הוא כאילו שעוד שואב, הסלק עוד שואב משם.
מה אתה אומר?
אבל אם מי שרוצה לשמור את זה בבית לאורך זמן, בסקית ניילון, לבוא מהסופר, לחתוך את כל הירק, את החתיכה הזו, 2-3 סנטימטר, שימו מקרר, ואתה, אין לך שום מה לשמור את זה, לתקופה, לא אומר לחודשים, כי צריך גם מקום לדברים אחרים, אבל אין בעיה לקנות כמות, לשים ולבשל ולאכול וליהנות והכל.
אני יכולה להגיד שהערך התזונתי שלו נשמר גם אחרי ששומרים חודשים וגם בוואקום, וזאת באמת הייתה השאלה הבאה שלי. יש הרבה אנשים שלא בא להם לקלף וללכלך את הכיור ולבשל וזה, אז קונים סלק בוואקום. רציתי לשאול אותך, הוואקום הזה, זה, אין בזה תוספים, זה פשוט מישהו בישל.
הוואקום, תהליך עשיית הסלק בוואקום, יש בסך הכל מה שעושים, הסלק מגיע למפעל, הוא עובר תהליך שטיפה נוסף אחרי שהוא הגיע שטוף אליהם, עובר כילוף בכיתור, זה כמו שאנחנו הולכים לים, מקבלים לאנשים בעירי אור, מקבלים צריבה מהשמש, והאור מתקלף להם.
רגע, אז מקלף כל סלק לפי הגודל שלו, זה לא מוריד
הזה? לא, הכל, הכל, הכל מתקלף, הכל. הכל מתקלף, עובר ליין, כילוף, בכיתור.
פשי?
ולאחר מכן...
מה זה כיתור? זה בלי סכין?
בלי סכין. בלי סכין, כדי זה גם מונע פחת, אין פחת.
כן, זה מה שאני שואל. אז איך זה?
סלק יפה ורגולרי.
איך זה מתקלף בכיתור? לא הבנתי. למה ש... מה, קליפה נפרדת אם שמים את זה ב...
הקליפה נפרדת, כן, הקליפה נפרדת מאוד מהר. ורגע, זה כמו קביעה. רגע שיש לנו קביעה, הקליפה מיד מתרוממת, נכון?
אז רגע, לא יודעת, רגע, שנייה. אבל אני שמתי הרבה פעמים סלק טרי ככה כמו שהוא, בתנור. את המיני סלק האלה, אני אוהבת לשים בתנור. אבל לא נפרד לי הקליפה, אני אוכלת אותה, זה טעים.
את יכולה, כן, אבל אם את מוציאה אותו מהתנור.
נו.
ומתקרר, את ממוללת אותו, הקליפה יוצאת.
כן, לא ניסיתי, אוקיי.
בטח, את הקליפה, זה בסדר, אין בעיה.
אוקיי.
על כל פנים, עובר תהליך של כילוף, עובר תהליך אחרי זה של חיתוי, ושוב פעם בטמפרטורה גבוהה, ומכניסים את זה לוואקום.
החיתוי הוא במים החמים?
החיתוי הוא במים חמים, 100 מעלות, כן.
בלי חומרים?
בלי שום חומרים אין שם.
אוקיי.
ומה שיוצא ברגע שאתה שם אותו בוואקום, אתה בעצם יונק את כל האוויר, מה שיש לנו באוויר זה חיידקים אירובים, שבעצם הם...
כן, מטלקלים, אז זה פשוט סטרילי כזה.
ברגע שהוצאת את כל החיידקים, ינקת אותם החוצה, הסקית היא בלי חמצן.
סטרילית.
ואין מי שיטפל בדבר הזה.
הבנתי, מהמם.
הסקית נשמרת.
תגיד, משהו נוסף רציתי לשאול אותך, אם אני הבנתי נכון, אז יש סלק שאנחנו אוכלים את הסלק, ויש סוג אחר של סלק בשביל העלים שלו, של המנגולד.
אכן, יש מנגולד, זה סלק שאוכלים רק את העלים, אין שם שרוש שאוכלים אותו. אוכלים את העלים, אנשים קונים את העלים ועושים מזה כל מיני מטעמים. אני עושה משהו אחר, אחד אחר עושה משהו אחר. אכן זה ירק מצוין.
אבל הסלק של העלים, אין מלמטה סלק רגיל?
אין, 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 יש שם שורש שיפודי, שורש מאורך, שלא קוטפים אותו ולא משתמשים בו ולא מוכרים אותו.
מה אתה אומר?
זה הסלק האדום, מגדלים אותו רק לצורך הסלק האדום, לצורך הישרוש האדום הזה, ואת העלים, אין עדיין מודעות לעלים האלה. שווה בדיקה, כי אני יודע שיש בעלים האלה דברים מדהימים, שאפשר ליהנות מזה הרבה, אבל אין דרישה, אז אנחנו זורקים את זה. אם העלים זה בחורף שהעלים, יוצאים עלים מאוד מאוד יפים, בסלק, בקיץ קצת קשה, החום לא עושה להם טוב, יש גם קצת יותר מחלות, העלים לא יפים, אבל בחורף יש עלים יפהפים, אני לוקח זה הביתה, ועושה מזה דברים טובים.
כן, סלק זה תמיד יוצא דברים טעימים. תמיד, כל הסלטי סלק. תודה רבה רבה רבה, משה סעדון.
תודה לך, דוקטור מאיה, תודה, תודה.
ושיהיה חתימה טובה.
חתימה טובה ושנה טובה.
שנה טובה, ביי ביי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחרי זה אני אראה מה אני מספיקה איתכם, בכל מקרה את המתון קון גלידה אני לא מפספסת, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם אליי, והיום בפינת המחקר, בדקו האם צום לסירוגין 16-8, עוזר לירידה במשקל. מה זה צום 16-8? זה צום שאוכלים בו 8 שעות, וצמים 16 שעות. לא תמיד אומרים מה לאכול, אלא רק אומרים באיזה שעה לאכול. אז אני רוצה לתאר לכם מחקר אחד, התכוונתי שניים, אבל אין לנו זמן. ובמחקר הזה, שפורסם בארכון אמריקאי לתזונה קלינית, לקחו 121 נשים בעודף משקל, ושיש להם סוכרת, למשך שנה שלמה. הם אכלו תפריט של 1,500 קלוריות, כולן. בדקו את המשקל שלהם ואת המדדי בריאות, חצי מהאנשים אמרו להגביל את השעות, לאכול את התפריט, אבל לאכול את הכל ב-8 שעות ולצום 16, ולחצי השני לא אמרו שום דבר על השעות. מה קרה אחרי שנה? אחוז הנשירה מהמחקר בחלק שאלה שהיו צריכים להגביל את השעות היה גבוה מאוד, סך הירידה במשקל לא היה שונה בין הקבוצות, וגם לא היו שיפור במדדי אדם. לא היו, אוקיי, הבנתם. מסקנה, לצום יכולות להיות יתרונות בריאותיים, אבל זה בתנאי שזה משולב עם תפריט בריא, וכשהמטרה אינה רק ירידה במשקל. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה. אני בת 65, דוקטור
מאיה
רוזמן, תודה על התוכנית
המדהימה
שלך, קודם כל. תודה רבה לך. ואני, יש לי בערך 20 קילו עודף מאז הקורונה.
אוקיי. ואני, מה זה? רגע, 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 רגע. 3 שנים עלית 20 קילו?
כן.
או, מה קרה?
עליתי בקורונה, בשנה אפילו. לא, ב3 שנים.
בשנה? את לא יכולה שאם ככה את הקורונה, מה קרה בדיוק כשהעלית
ככה? לא, לא עבדתי, כל מיני סיבות כאלה ואחרות של עצלנות.
אבל העצלנות, מילא תגידי 5 קילו, אבל 20? ירדת אותם קודם ועלית בחזרה, מה קרה בדיוק כזה כאילו, נראה לי קצת...
לא, עליתי, פשוט עליתי ונתקעתי, כי יש לי סיפור
עם בלוטת התריס. סיפור עם בלוטת התריס אפשר לתקן באמצעים תרופתיים.
אני מאוזנת, אבל...
אם את מאוזנת, אז זה לא תירוץ.
נכון, זה לא תירוץ, זה עובדה, אני רק מציינת עובדה.
נכון.
ורציתי לשאול אותך איך להתחיל את הבוקר, שאני אוהבת מאוד פחמימה בבוקר, קטנה, עוגיה או משהו.
אין בעיה. תראי. אני ככה, כל התפריטים ש... לא לכולם, וגם אם כן, את צריכה לשים לב את זה על עצמך, על ידי ניסוי וטעייה. אני ברוב התפריטים שלי, שנגיד שאני מעבירה בקורס שלי בפייסבוק, אני נותנת לבחור ארוחת בוקר או נשנוש, שזה אותו דבר בקלוריות. זה יכול להיות כ-120 קלוריות, משהו מסביע, של סתם דוגמה, טוסט, משתה לחם קל עם גבינה צהובה וסלט. זה יכול להיות אבל גם עוגיה כמו שאת רוצה, או שני אוריאו, או שני ופלים, או דברים שהם פחות בריאים, אבל אם זה מה שאת רוצה, כל עוד הנשנושים ספורים ומדודים במשך היום, אז אין שום בעיה שבבוקר את אוכלי אותם. אממה, את צריכה לשים לב על עצמך, אם את אוכלת משהו בבוקר שהוא מתוק, אם זה גורם לך לחרק למתוק לכל היום, איך את יכולה לשים לב להבדל? אז זה פשוט לרשום אולי. לאכול במשך איזה יומיים, משהו מתוק על הבוקר שבא לך עליו כמו הוגיה, כחלק מתפריט של 1,000 קלוריות, וזה לא בעיה בכלל, וזה אפשרי, ולראות אם את מתמידה בתפריט, לעומת יום אחר שאת מתחילה בנגיד, סתם דוגמה, ביצה וסלט. או אפילו...
אני עושה את מהבית תוך 20 דקות, חצי שעה בבוקר. אני לא מתחילה לאכול.
אז כי... בסדר, אז יוגורט, את צריכה לשים לב פשוט על עצמך, לעשות את הרישום, ולראות האם את יכולה לעמוד בתפריט יותר בקלות, אם המשהו שאת התחלת איתו בבוקר היה חלבון, או את המשהו המתוק שאת רוצה. לא בטוח שזה בלתי אפשרי אצלך, וכל עוד שאת בוחרת במשהו, ועל כל דבר רשום היום, עד 120 קלוריות, אז אני אפילו בעד, אם זה מה שאת רגילה, וזה מה שאת רוצה, אני כן חושבת שכדאי לשלב אוכל הנפש בתפריטים, ואפשר לעשות את זה גם בתפריטים שהם בריאים ברוב ברובם, ואם זה מה שאת רוצה על הבוקר, זה מה שעושה לך את היום, אז תעשי את זה, רק לשים לב עד 120 קלוריות, בסדר?
יש שם
פעם
של ברמן כזה, עם נגיד טיפה דבש, זה מקובל?
מקובל, אני לא רוצה להמליץ על אף לחם, דווקא ספציפית אני לא זה, אבל כל לחם, אין שום בעיה, לחם עם כפית דבש או עם כפית ריבה, זה משהו שהוא מתוק וגם מסביע לזמן ארוך. תנסי. יופי. תודה רבה, תודה, חג שמח, חתימה טובה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
דוקטור מאיה.
כן.
תודה שחזרתם אליי, אני
מודה לך,
אני מריצה שלך,
איזה כיף.
כל יום תצמי, אין תוכנית אחרת.
איזה כיף, תודה רבה רבה.
שאלתי, בעבר אנחנו דיברנו, התייעצתי איתך בקשר לקרקר, ואני לא יודעת אם אני זוכרת, דיברנו למה, מה ההבדל בין הרגיל לקרקר ללא גלוטן. מה שקורה, שאני, לא משנה, אני, השאלה הנוכחית, אני מכורה לקוואקר ללא גלוטן.
למה דווקא לזה?
כי אני צליאניק.
הבנתי, אוקיי.
חולה צליאק. אומרים חולה צליאק, נכון?
אני שומעתי על כאלה שיש להם צליאק, והם מתעקשים לקרוא לעצמם בריאי צליאק, כי הם טוענים שזה לא מחלה, זה תופעה אוטואימוני.
להגיד לך את האמת? אני לא מרגישה שזה מחלה.
נכון, זה לא מחלה.
זה לא מחלה. אני מאוצרת עם הקוואקר, עם השיבולת שואה ללא גלוטן.
סבבה.
אבל אני חושבת שאני מגזימה לכמויות. ואני אוכלת בוקר בערב עם המתכון שלך של
סקוצ'ם, שיבולת שואה זה טוב. זה אחד הפחמות הבריאות ביותר שיש. ההבדל בין שיבולת שואה עם ובלי גלוטן לא קיים. זה פשוט בגלל ש... שיבולת שועל זה סוג של דגן, שהרבה פעמים גדל ונערז או נאסף או נקצר ביחד עם חיטה, ואז אומרים שתנאי ההובלה והיחסון והשיווק אחר כך עלול להיות שיריות של גלוטן. אז מה שהם עושים זה שהשיבולת שועל ללא גלוטנית, טיפה ליותר יקרה בגלל שבדקו לך את זה בוודאות, שזה לחוד ואין שום חשש לגלוטן. חלק קטן מאוד מהאנשים הצליאקים, יש בשיבולת שועל עוד חלבון, שהם קצת רגישים אליו. אם את אוכלת הרבה ואין לך שום תופעות, אז סימן שאת לא רגישה על החלבון הנוסף הזה. עכשיו, שיבולת שועל ללא גלוטן היא גם מלאה, יש לי בבית כי גם קלתי צליאקית, אז היא מלאה, יש בה מלא ברזל ומגנזיום ואבץ וסיבים תזונתיים שמפחיתים קולסטרול, והסיבים האלה גם מפחיתים מחלות מעיים וסרטן המעי הגס, וזה טוב מאוד מאוד מאוד, ואם את רוצה את כל הפחמות היומיות שלך מצידי 100 גרם שיבולת שועה ליום, זה בסדר גמור ואת לא צריכה לחשוש בכלל בכלל.
אני עושה לי מתכונים.
מתכונים ודייסה על הבוקר ועוגיות וגרנולה. בדיוק. סבבה, אין בעיה.
זה מצוי, אני לא סובלת, ואני לא
מסכנה
שיש לי
צליאק. בדיוק, את לא מסכנה לדעתי גם. לחלוטין. גם אני לא אוכלת גלוטן, ולא שותה גלוטן, בלי שיהיה לי צליאק, ואני גם חושבת שזה סוג של בסדר.
את יודעת, בגלישות אינטרנט, אני שמעתי שיש איזה מרכיב.
לא.
מה פתאום? לא בריאותי בתוך...
לא, עזבי, לא, אל תתייחסי, לא נכון.
יופי, זה מה
שאני... יופי.
לאכול בנחת 0.5 קילו לשבוע.
בהחלט בסדר גמור.
יותר.
תודה רבה, תודה רבה.
לא מעלים, לא מעלים במשקל, לכל המאזינות.
ברור, זה תלוי בשאר התפריט.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה, חג שמח.
תודה לך, חג שמח.
חג שמח, סלודס. מתכון לסיום, גלידת שמנת ביתית אמיתית שהכנתי אתמול. מקציפים, שימו לב, אני קצבתי 2 שמנת מתוקה, זה 500 מיליליטר, עם 2 כפות אינסטנט, תמצית וניל וכף מיץ לימון. עכשיו שימו לב, אחרי שקצפת יציבה, שופכים פנימה, בטח שכחתי מהמוצר הזה, אבל קיים כזה דבר, קופסת שימורים של חלב כחוש מרוכז, יש כזה, 400 מיליליטר, וזה זה כמו ריבת חלב כזה, אבל זה בצבע לבן. והם ממשיכים להקציף, אחרי שהחיד שמים את הקערה במקפיא, אחרי שעה מוציאים מהמקפיא, מקציפים עוד פעם, הבן שלי אומר לשבור את הבועות אוויר יותר קטנות ועדינות, ואז מכניסים לכלי אחר ומקפיאים, ויוצא גלידה מדהימה. הפעם אנחנו לא מחשבים את הקלוריות, שימו לב. לא רוצה להגיד לכם, לא רוצה לחשב, לא חישבתי בעצמי, זה הרבה. אבל זה טעים, ממש ממש. טוב, אנחנו נשתמע שוב, ואתם יודעים עוד המון זמן אחרי סוכות, אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שצפה, ולכל מי שהזין. רוצה להודות למאירה פרץ, לאילי קונפלד, לדוד זבולוני, ולמאורת האחרינו כבר נמצא פה, פרופסור קרסו, אני מאחלת לכולם, שיהיה לכם חתימה טובה, צום קל, חג סוכות שמח, ושתעשו חיים, תשמרו על הבריאות, זה לא סותר.